הפרשה האדירה הזאת, הם כל כך חשובים לדמות של אברהם אבינו שאותה אנחנו הולכים לפגוש, של אברהם וגם של שרה מעט פה בפסוקים, של שרה בפסוקים הבאים מאוד, אבל בפסוקים שנראה גם של אברהם וגם של שרה, לאותן דמויות שאותם אנחנו הולכים לפגוש בפרשיות הגדולות. קראתי לשיעור למעלה על פי חלק מדברים ידועים שרש"י כותב. רש"י כותב כבר בתחילת פירושו לספר בראשית, בפרשה הראשונה, כשהוא מסביר איזה מדרשים הוא נדרש להם ומתי הוא הולך לאגדות ומתי לא, הוא כותב עיקרון והוא קורא לו, ואני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא או למדרש אגדה במקום המיישב את פשטי המקראות. אני רוצה לראות אם באמת במקרה שלנו אכן הדברים הולכים בדרך הזאת. בוא נחזור לפסוקים של תחילת הפרשה, מקור אחד. ויירא אליו אדוני באילוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אגב, מאוד מעניין, שם של פרשה זה כמובן דבר שכבר נכנס לתוך המסורת, אבל לשם של פרשה יש חשיבות. שם של פרשה בדרך כלל מבטא את מהותה. בראשית, נוח, לך לך, זאת לא רק הפעולה, חיי שרה, תולדות, וייצא זה לא רק פעולה טכנית, זה כל היציאה של יעקב. ויירא זה שם מאוד מוזר. ויירא אליו השם באילוני ממרא. הרי מה רוצים להגיד פה? שהקדוש ברוך הוא הולך? לא, רוצים להגיד שמלאכים או שאנשים באים אל אברהם לבשר לו. מה לכל הסיפור הזה של ויירא אליו השם? כל הפרשה נקראת על שם זה. נראה את זה לאט לאט. אבל קודם כל נקרא את הפסוקים. ויירא אליו השם באילוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. וירא וירוץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. ויאמר, אדוני אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדך. יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והישענו תחת העץ. ואקחה פת לחם וסעדו ליבכם אחר תעבורו, כי על כן עברתם על עבדכם, ויאמרו כן תעשה כאשר דיברת. וימהר אברהם האוהלה אל שרה, ויאמר מהרי שלוש שאים קמח סולת תלושי ועשי עוגות. ואל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר אחוותו וייתן אל הנער, וימהר לעשות אותו. ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה וייתן לפניהם, והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו. ויאמרו אליו, איה שרה אשתך, ויאמר הנה ואוהל. ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך, ושרה שומעת פתח האוהל, והוא אחריו. ובכוונה הפסקתי פה. ההמשך, זה כבר למה צחקה שרה לאמור, והלידה והבשורה, אני רק בפסוקים האלה. רש"י פותח את הפסוקים כך, מקור 2. ויירא אליו השם לבקר את החולה. זה חיוני להסביר את זה? זה פשט? אמר רבי חמא בר חנינא, יום שלישי למילתו היה, ובא הקדוש ברוך הוא ושאל בשלומו. כנראה לרש"י חשוב להראות לנו את סמיכות הפרשיות לפרשה הקודמת, למרות שזו פרשה בפני עצמה. באילוני ממרא. רש"י כנראה מוטרד מן השאלה, מה חשוב לי המיקום? מה אכפת לי איפה הקדוש ברוך הוא דיבר איתו? באילוני ממרא, הוא שנתן לו עיצה על המילה. מה פירוש נתן לו עיצה על המילה? סתם, הוא הלך לקבל עיצות על המילה? הוא שנתן לו עיצה על המילה. לפיכך נגלה עליו בחלקו. זה אולי בא ליישב קושי בפשט מה עושה פה באילומי ממרא, אבל הדרש הוא מאוד רחוק. אין לנו רמז לזה בפסוקים. יושב, אני ממשיך ברש"י, ישב כתיב, כלומר בכתיב חסר, ביקש לעמוד, אמר לו הקדוש ברוך הוא, שב ואני אעמוד. זה כבר באמת לא פשט. אגב, רש"י לא אומר כאן ורבותינו דרשו, או מדרש אגדה. וזה ממשיך. ואתה סימן לבניך שעתיד אני להתייצב בעדת הדיינים, והם יושבים, שנאמר אלוהים ניצב בעדת אל וקרב אלוהים ישפוט. אלוקים ניצב. הוא ניצב והדיינים יושבים. כל זה כי כתוב יושב בכתיב חסר. אני מבין שמדרש דורש דרשה יפה כזאת. אבל כשאני קורא בפסוק והוא יושב פתח האוהל בכתיב חסר או בכתיב מלא, באמת אני לא חושב עכשיו על ההבטחה לדיינים, האם דיינים יכולים לשבת או לעמוד. זו סוגיה הלכתית, בפרוצדורה של בתי דין, אם יושבים או עומדים. אגב, ישנם מדרשים יפהפיים אחרים שמתארים שני תינוקות של בית רבן יושבים בבית המדרש. הם יושבים והקדוש ברוך הוא עומד עליהם. ומאיפה לומדים את זה? מפה, והוא יושב. זה כבר באמת, איפה זה? פתח האוהל, לראות אם יש עובר ושב ויכניסם בביתו. ובאמת, כמו שאמרתי, חומש רש"י. יש רש"ים שהתרגלנו להם, כך הציור, זה אברהם, וטוב שכך. אבל איך זה בא? כחום היום. הוציא הקדוש ברוך הוא חמה מן הרתיקה שלא להטריחו באורחים, ולפי שראה הוא שמצטער שלא היו אורחים באים, הביא המלאכים עליו בדמות אנשים. אחר כך אני מדלג על חלק אחד ברש"י מקוצר זמן, והנה שלושה אנשים. אז רש"י מסביר למה צריכים את השלושה, והוא מראה את זה בפסוקים, וזה כבר באמת רש"י שמשלב דרש אבל ממש בפשט. כי הוא אומר, הנה אנחנו רואים את הפיכת סדום עוד מעט, את הבשורה לשרה, ואז מכניסים גם את רפואתו של אברהם, וזה משתלב, והוא גם מסתדר פה עם לשון רבים ולשון יחיד, מי שיעיין בדיבור הבא אחר כך יראה את זה. פה רש"י ממש נתבע להבנת פשוטו של מקרא ומצרף לזה דברי מדרש. אבל נמשיך אחר כך. ניצבים עליו לפניו, אבל לשון נקייה הוא כלפי המלאכים. הנה שלושה אנשים ניצבים עליו, מזכיר לנו פסוק ידוע אחר. והיה חלום, והנה סולם, והנה השם ניצב עליו. בני אדם ניצבים לפניי. עליי ניצב משהו שמיני. והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. בפסוק כתוב, וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים, ועוד פעם, וירא, וירוץ לקראתה מפתח האוהל, וישתחו ארצה. וירא, וירא. מהו וירא, וירא שני פעמים? הראשון כמשמעו, והשני לשון הבנה. זה כבר באמת הבנה בפשט, כי למושג לראות בעברית יש שתי משמעויות. לראות, ונראים לי דבריך, לראות מה אתה מתכוון. מהו וירא השני? והשני לשון הבנה נסתכל שהיו ניצבים במקום אחד, והבין שלא היו רוצים להטריחו, וקדם הוא ורץ לקראתם. נקרא ישר את הרש"י הבא, אם נראה שנייה את פסוק ג', ויאמר, נחזור רגע לפסוק ואז נקרא את רש"י, ויאמר, אדוני אם נא מצאתי חן בעיניך על נא תעבור מעל עבדיך. כל הפסוק בלשון יחיד. יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם. פתאום עברו ללשון רבים, וישענו וסעדו לבכם. ויאמרו, אומר רשי שתי אפשרויות, וכאן ממש שילוב יפה מאוד קלאסי של רשי, של להבין את הפשט על פי כל הדרכים, אבל הבעיה היא בפשט. ויאמר א' ד' נ' י' אם נע, פסוק ג' ברשי, אני ממשיך. פירוש א' אומר רשי, לגדול שבהם אמר. למה זה לשון יחיד? כי הוא פונה אל הגדול שבהם. וקראם כולם אדונים, כאילו הוא פנה אליהם ואמר רבותיי, ואז הוא מדבר אל המכובד שבכולם. ואמר אל נא תעבור, וכיוון שלא יעבור הוא, יעמדו חבריו עמו. אל נא תעבור מעל עבדך, היו כאן שלושה, חז"ל הרי אומרים שמיכאל, גבריאל ורפאל הם המלאכים, ומיכאל הוא השר הגדול. אז הוא פונה אליו ואומר לו, אתה אל תעבור, אבל הפנייה היא לרבותיי. דבר אחר אומר, לפי זה רק נראה סיום דבריו של רשי עד כאן, וכיוון שלא יעבור הוא, יעמדו חבריו עמו, ובלשון זה הוא חול. כלומר, אדונים שלי, האדונים הנכבדים, סתם, בני אדם, חול, או מלאכים, זה גם חול. דבר אחר, קודש הוא, והיה אומר לקדוש ברוך הוא להמתין לו עד שירוץ ויכניס את האורחים. ואף על פי שכתוב אחר וירוץ לקראתם, האמירה קודם לכן הייתה וכו' וכו', לא ניכנס להמשך. אבל לפי הפירוש השני הוא פונה לקדוש ברוך הוא, ומפה לומדים חז"ל שגדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, השם, א' ד' נ' י', אנא תעבור מעל עבדך, אם אפשר מחילה ימתין קצת, צריך אומץ גדול, יש לי פה הכנסת אורחים. ואז הוא פונה אליהם וחוזר אל הקדוש ברוך הוא. פסוק ג' הוא דוגמה קלאסית לרש"י נפלא בהבנת הפשט. אם המילה אדונים היא לשון קודש, כלומר הפנייה היא אל הקדוש ברוך הוא, הרי יש קשר מפסוק א' להמשך. כי איך התחיל פסוק א'? ויירא אליו השם. הקדוש ברוך הוא בא אליו, ואז לפי זה יפה מאוד באמת לבקר את החולה. וכיוון שהקדוש ברוך הוא בא אליו, הוא אומר לו עכשיו, השם, תמתין. אם הוא פונה אליהם, אז פסוק ג' לא קשור בכלל להתחלה, וההתחלה היא פתיחה כללית. ויירא אליו השם, הקדוש ברוך הוא התגלה, ומה הוא עשה שם בהתגלות? לא כתוב בכלל. הרי המלאכים באים לדבר. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה בהתגלות? אלה שני הפירושים. אבל לעומת הדוגמה הזאת, שהיא באמת שתי אפשרויות ברורות בהבנת פסוק, מה מוביל את רש"י לכל הפתיחה שלו? למה חייבים להיכנס לסיפור הזה של ממרא, שהלך אברהם לבקש עצה על המילה? למה חייבים לומר שהקדוש ברוך הוא בא לבקר את החולה? לא נפגוש את זה בפשטנים. אנחנו לא מצפים לפגוש פירוש כזה, לא ברשב"ם, לא באבן עזרא. מה מאלץ את רש"י לומר כך? בהמשך דברים יותר קשים. יש דברים שנראים איזה אמירות מוסריות, אבל צריך להבין האם אין פשע. למשל, אם נקפוץ קדימה, קדימה, הם שואלים אותו, איה שרה אשתך? ואברהם עונה, הנה באוהל. אומר רש"י, ממש האחרון בעמוד למטה למטה, הנה באוהל, צנועה היא. מצוין, אבל זה חיוני בפשט? הם שאלו אותו, איפה? והוא אמר, הנה באוהל. האם הכל באמת נדרש לפשוטו של מקרא? בהמשך, רש"י מפתיע עוד הרבה יותר, ואת הפסוק האחרון, ויאמר שוב אשוב אליך, כעת חיה, אומר רש"י, כעת, כאילו בהי הידיעה, כמו העת הזאת, איך אני מבין כעת? כמו עכשיו, בעוד שנה. אומר רש"י, כעת חיה, פסח היה. והוא לא אומר, ורבותינו דרשו. אז אני בכוונה הבאתי את הכל, ומכאן אני רוצה להתחיל. פסח היה, זה כבר נראה באמת אגדה. פסח עוד לא היה. אנחנו בפרשת וירא. וכעת פסח היה, זה באמת, כמובן שבמדרש זה יכול להופיע. אגב, חז"ל אומרים פסח היה בעוד מקום בפרשה. חז"ל אומרים פסח היה, מכאן הולכים האנשים, המלאכים האלה, לאן? לסדום, נכון? במקור 6. ויבואו שני המלאכים סדומה בערב. אגב, מעניין, פתאום איך הם נקראים? מלאכים, איך הם נקראו אצל אברהם? אנשים. מה השתנה? למה מעמדם החוקי השתנה? ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, ולוט יושב בשער סדום. מעניין שפה משום מה רש"י לא דורש יושב את מה שהיה מקודם, אבל זה באמת כי הוא לא יושב פתח האוהל. כאן יושב באותו יום מינוהו לשוב. לא, לא, אין פה דרשה כזאת, לא, תנו, זה לא אברהם. איך הפשט צועק את זה? נגיע לזה עוד מעט. וירא לוט ויקום לקראתם וישתחו אפיים ארצה. ושם הפסוק מספר, הוא פונה אליהם, אומר להם, לינו ורחצו רגליכם. והפסוק אומר, ומצות אפה ויוכלו. וגם שם רש"י אומר, פסח היה. אז המדרש מסתבך, איך יכול להיות פסח? אתם רואים בצד שמאל. במדרש שכל טוב כתוב, זה היה לילה שני של פסח. כלומר, בסדום חגגו יום טוב שני. יש באמת, מה רוצים? כלומר, מתי רש"י אומר לנו פשט? מתי הוא אומר לנו איזה מדרש רעיון? אני הבנתי שאני לא באתי אלא ליישב פשוטו של מקרא, אז מה הוא רוצה? אני מקבל את הרעיון שאברהם מכניס אורחים בפרשה, זה ברור, אנחנו רואים את הכנסת האורחים. אבל המדרש יכול לדבר על גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה, ודאי. רש"י יכול להכניס את זה כי יש בעיה בפשט, האם פונים אל המלאכים או אל הקדוש ברוך הוא, יפה. אבל מכאן ועד להגיד שיושבים באילוני ממרא בגלל שקיבלנו את עצתו של ממרא? אתה רוצה להגיד את הרעיון של בת מלך כל כבודה פנימה? מצוין. אבל זה אני שואל בכל מה שלפעמים אנחנו חושבים בשקט. זה לא כתוב פה. שאלו איפה היא, וענו באוהל. מה הרעיון? אני מבקש ברשותכם להיצמד לרש"י, ואולי אנחנו חוזרים על זה הרבה הרבה פעמים. מיום ליום, ככל שדשים בכל אות ברש"י יותר, זה לא ייאמן איך רש"י בעצם ביקש ללמד אותנו עולם ומלואו. אני לא אתחיל רק במשפט אחד או שניים שקשורים להבנת פשוטו של מקרא, ואז אחרוג למהלך הכללי ונחזור אחר כך לרש"י. כשעוסקים בהבנת פשוטו של מקרא, אני רוצה להגיד שרש"י עוסק בפשט הרבה יותר מהפשטנים, גם במקום הזה שנראה לנו בכלל לא פשט. לא חוכמה להגיד לי שוירא אליו השם באילוני ממרא והוא יושב פתח האוהל כחום היום, בא להגיד פשט שהוא ישב שם והיה חם. למה זה לא חוכמה לומר לי את זה? כי זה בכלל לא רלוונטי לכל הסיפור. מה מעניין אותי מזג האוויר? ומה מעניין אותי איפה הוא ישב? ומה מעניין אותי אם הוא ישב או עמד? ובכלל מה באו להגיד לי שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו אם הוא לא גילה כלום? ומה אכפת לי איך בדיוק ראה אברהם אבינו את המלאכים? וישא עיניו ויר. ואם הוא לא נשא עיניו אלא הסתכל מהקומה השנייה, אז זה משנה מהותית את העניין. זה חשוב אם הוא הסתכל מהבייסמנט או מקומה... מה זה? זה כל כך מהותי? אנחנו מאוד נהנים מלהיות פשטנים ולהגיד, או, הרשב"א מלך פה כמו הפשט. אני טוען, הפוך, זה לא הפשט, כי לא יכול להיות ששני פסוקים נכתבו כדי להגיד שהיה חמסין. כי בכלל לא מעניין אותי אם היה חמסין או שהיה קר. אני רוצה להגיע להולדת יצחק. אז מה חשוב לי, מה היה עכשיו חום היום בפתח האוהל? רש"י לא מוותר על שום פרט כזה. אבל רש"י בורר מדרשים ממאות מאות מדרשים, והולך למדרשים שיעצבו לנו את המכלול של הפרשיות. זה עיקרון מאוד חשוב, לא רק שיהיו הכי קרובים לפשט של הפסוק, אלא שיתנו לנו את הדמות הכוללת והכי קרובה לפשט. יש אין סוף מדרשים פה על הוא יושב פתח האוהל כחום היום. יש מדרשים מרעיונות של, חום היום, של עתיד לבוא, של הגיהנום, של גן עדן, של... במדרשי רבא, לא במדרשים מרוחרים, במדרשים שהיו לפני רש"י. רש"י לא הלך לשם בכלל. עד כדי כך רש"י מקפיד, למשל דוגמה אחת קטנה, ובזה אני מסיים עם דרכו של רש"י בפשט ואז מגיע לפרשה. אתם זוכרים שכתוב במקור הראשון, בפסוק ז', ואל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר רך וטוב, ויתן אל הנער וימהר לעשות אותו. הפשטנים הקלאסיים לא מעניין אותם מי זה הנער. ובאמת גם אותי זה לא צריך לעניין. אבל אם כתוב הנער, אז ברחתם מהעיסוק בפשט. אז צריך לדעת מי זה הנער. אז יש כמה מדרשים, הנה מקור ארבע. מדרש אחד מציע ויתן אל הנער, נתן ביד ישמעאל בנו כדי לחנכו במצוות. מדרש אחר כתוב בו, ויתן אל הנער, זה אליעזר. רש"י הוא לא מדרש. המדרש הוא פתוח, והוא יכול להציע מה שהוא רוצה. אבל רש"י הוא גם לא הרשב"ם, והוא חייב לענות למה הנער מופיע פה. הוא לא יעבור על זה לסדר היום. אבל רש"י שהולך לפשוטו של מקרא יחפש את הדבר הקרוב ביותר. ההיגיון מביא אותנו אל ישמעאל שנמצא בבית ולא אל אליעזר שנמצא רחוק יותר. לכן רש"י יאמר ויתן אל הנער זה ישמעאל לחנכו במצוות. אבל עדיין אתה יכול לשאול, הרי בן משק ביתי הוא דמשק אליעזר. אז למה בכל זאת רש"י בחר דווקא בישמעאל? עכשיו כבר כדאי לראות את המכלול כדי להבין למה רש"י בחר מה שהוא בחר. זו דוגמה קלאסית ללמוד את רש"י באוסף של מדרשים. אני מבקש להתחיל את הכל מן ההתחלה. ויירא אליו השם באילוני ממרא. באמת, שני פסוקים ראשונים מיותרים לכאורה לחלוטין. אבל בואו נחשוב טוב על הפסוק. אני קראתי לדברים מתחת לכותרת הראשונה, לדמות דיוקנו של שליח. לאברהם אבינו יש שליחות. השליחות שלו היא לקרוא בשם השם אל עולם. בזה הוא עוסק מסוף פרשת נוח, ואת הנפש אשר עשו בחרן. הוא קורא בשם השם אל עולם, והוא עוזב את חרן ומגיע לארץ. ו... וכשהוא מגיע לארץ הוא צריך קצת לעסוק פתאום לא בקריאת נפשות לשם השם, אלא בבעיות קשות מאוד של הכנעני בארץ, של ביטחון, של רעב, של כלכלה. הוא מתגלגל למצרים והוא חוזר לארץ ישראל, ומריבות פנימיות יוצרות מתח עם לוט. אבל אז המטוטלת חוזרת למקום החיובי. המציאויות הקשות מובילות לגילוי אדיר. מלחמה אדירה בסדום, ארבעת המלכים את החמישה. והנה אברהם אבינו מתחיל להתגלות בעולם. זוכרים מה קורה בעקבות המלחמה? ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון. ומלך סדום מגיע ומכיר בינלאומית באברהם אבינו, ברוך אברהם לאל עליון קונה שמיים וארץ. מלך סדום. ומשם אחר כך ברית בין הבתרים. ואחר כך כל ההבטחות הגדולות. אברהם אבינו הולך ומתגלה בעולם. ואז מגיע אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו ללכת ולעשות מילה. מה בעצם הקושי בניסיון ברית המילה? הקושי האמיתי בניסיון ברית המילה הוא לא הכאב של ברית המילה. זה מקטין מאוד 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 את כל העניין של הניסיונות. לדעת אחד התנאים, אגב, לדעת רבי לוי, ראשוני האמוראים, כשבא אברהם למול את עצמו, מצא עצמו מהול. הוא מוכיח את זה בפסוקים. רבי אבא, הזקן, מאוד כועס על רבי לוי, איך הוא מעז להגיד כך. ממש, בכעס. אבל רבי לוי רוצה לבטא רעיון אדיר. הניסיון בכלל לא היה אקט של המילה, זה שטויות. הניסיון היה ניסיון אחר לגמרי. תחשבו על אדם שקורא בשם השם אל עולם, ומסתובב בכל העולם, ומצליח להביא רבבות, 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 רבבות מאמינים שהולכים אחריו לכל מקום, לארץ כנען. אגב, רבבות המאמינים שבאים איתו, הנפשות שהוא עשה בחרן, באים איתו כשהוא לא יודע להגיד להם אפילו את היעד. הוא אומר להם, אנחנו טסים, לא יודע לאן. הקדוש ברוך הוא אמר, אל הארץ אשר אראך. והם הולכים איתו. הוא מגיע לארץ כנען ויוצר קשרים מאוד קרובים עם בעלי ברית אברהם. כך הם נקראים. והם בעלי ברית אברהם. מי הם? ענר, אשכול וממרא. ואז יום אחד בא אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, מחר בבוקר אתה הולך לעשות ברית מילה. אומרים חז"ל, הוא הולך אל ענר ואל אשכול ואומר להם, אני הולך לעשות ברית מילה. הם אומרים לו, אין לך מה לעשות? הוא מגיע אל ממרא, וממרא אומר לו, איך אתה בכלל מעיז בשואלים לעשות את זה? הקדוש ברוך הוא הציל רמח איברים שלך ושסה גידים שלך במלחמת ארבעת המלכים את החמישה. מה הוא מבקש ממך? ברית מילה? תעשה הכל. אומרים חז"ל, זכה ממרא. מה הרעיון? מה, הוא הולך להתייעץ איתם? הגר"א אומר כל כך עמוק, אברהם אבינו, פתאום משתנה לו העולם בניסיון של ברית המילה. אתם יודעים מהו הניסיון? מהיום אתה שונה מכולם. מהיום אתה בן ברית והם אינם בני ברית. מי אינם בני ברית? אלה שאתמול נקראו בעלי ברית אברהם. ההגדרה שלהם מהיום היא לא בני ברית. ואתה בן ברית. ואברהם מתהפך עליו עולמו. לי, אגב, אין ספק, דיברנו על זה בשבוע שעבר, לי אין ספק שזה הניסיון הקשה של אברהם בלך לך. אין לי ספק. הזכרנו את זה. כשאתה מצווה על אברהם, לך לך. אברהם עבר ניסיונות כל כך קשים. עלייה היא ניסיון מאוד קשה, מאוד קשה. לא העלייה שאברהם היה צריך לעלות. כי אם באים אל אדם כמו אברהם אבינו במדרגתו ואומרים לו, תשמע אברהם אבינו, אתה יודע לאן אתה צריך לעלות? אתה צריך לעלות לארץ, נכון, הוא לא אמר לו את שם הארץ. אומר האור החיים, זה הניסיון. לא לאברהם. אתה הולך לארץ, אתה אגיד לך מה יהיה לך שם. שם אברכך ושם יהיה ברכה ושם יהיה לך את הכל, נכון? ושם אברכה מברכך. למה לא? מה כל כך קשה? יש התחייבות. אין סל קליטה. הכל מסודר. מה, תגידו, זה ייקח כמה שנים? יהודי שכל עניינו זה אמונה בקדוש ברוך הוא, זה מה שמטריד אותו? מה הניסיון כל כך קשה? לי אין ספק זה אותו ניסיון. אברהם אבינו בא מחרן. בחרן היה לו עולם ומלואו, אמריקה. לא היה חסר לו כלום בחרן, הוא עשה בחרן נפשות, ואת הנפש אשר עשו אברהם ושרה בחרן, אתם יודעים למה הוא בא בארץ כנען? לאנטיפדה, וביעבור הכנעני בארץ, עד מקום שכם, עד אלון מורה. לאבנים בדרך בין בית אל ובין האי, בית אל מים והאי מקדם. לרעב בארץ. לחובה לרדת למצרים בגלל הבעיות הכלכליות, למריבות בין רועים. הניסיון הוא, ריבונו של עולם, אני רוצה לקרוא בשם השם אל עולם. תנאי המגרש הקודמים יאפשרו את זה הרבה יותר מללכת עכשיו לארץ כנען ולהתעסק באיזה עיסוקי כיבוש קטנים. מישהו אחר יעשה את זה כבר. אני אגיע לארץ כנען בעזרת השם, המשיח יבוא, אני אבוא יחד איתו, אני אגיע בזמן. אבל בינתיים לא בשביל הרכוש, בשביל הרוחניות בקהילת קודש חרן, אני אפתח את כל העולם. ניסיון קשה מאוד. בברית המילה עובר אברהם בסוף פרשת לך לך ניסיון כזה בעוד צורה. הוא עובר ניסיון ועולמו משתנה. עכשיו נרד מהדברים הגדולים ונעבור לדברים הכי קטנים. הוא עובר את הניסיון הזה, ועכשיו סתם פיזית. הניסיון הוא גדול, אבל ברית מילה זה ברית מילה, והוא בן 100. זה כואב. וביום השלישי זה עוד יותר. היינו מצפים שיהודי בן 99 ינוח שעתיים. אפשר את השליחות להמשיך עוד שעה. עשית המון נפשות. תעשה בעזרת השם עוד המון נפשות בהמשך. אז הקדוש ברוך הוא עושה את הכל כדי שהשליח יפסיק לחמש דקות את העבודה. הוא מוציא חמה מן הרתיקה. הוא מכאיב לו. אתם מכירים כאלה שרק אם כואב לו הוא נח? הוא עושה שיכאב לו קצת, שינוח. הוא משנה את הקונספציה. פתאום אתה לא ממשיך כמו שהיה עד אתמול, פתאום אתה עם ברית מילה. אני במקום אברהם הייתי בטח יוצא לאיזה סמינר של כמה חודשים לדון איך ניגשים עכשיו לקהל היעד הבא. סימפוזיון, גישות, שיטות. יש אפשרות כזאת, יש אופציה כזאת. אברהם אבינו ביום השלישי למילתו. אתם יודעים מה זה שליח? שליח זה ידו הארוכה של המשלח. מי שהוא ידו הארוכה של המשלח, התברך שמו, הוא כמותו. הוא לא נח שנייה, גם השליח לא נח שנייה. הוא עושה את הפעולה שהוא זקוק לעשות עכשיו, כי זה תפקידו בעולם. הוא לא יכול לרגע להפסיק את פעולתו, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. פסוק מעניין אגב, הפסוק הפותח את הפרשה הזאת. ויירא אליו השם. בכל מקום בתורה שכתוב ויירא השם אל מישהו, כתוב בסדר הפוך. ויירא השם, ויירא השם אל. ויירא אליו השם. אנחנו רוצים להבין מי הוא, בוא נראה את כל מה שהקדוש ברוך הוא מתעלה זה כזבור. אברהם אבינו לא עוצר לשנייה אחת את המהלך הרוחני שלו, שליח, המשיך לעשות את שליחותו. הוא עוד לא הכיר את המושג הזה שליח לשנתיים. הוא לא הכיר את המושג שליח לחודש. זה עוד לא היה אצלו. הוא שליח של המשלח. הוא יודע מה תפקידו. והוא נמצא באילוני ממרא כי הוא תוך כדי שהדברים משתנים אצלו. ברית המילה. הוא ישב אצל ממרא לקבל עיצה על המילה ולראות, כך הגרם מסביר שם, איך ממשיכים את התפקיד שלו. ממרא הוא היועץ שלו לענייני חוץ. והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אומר רש"י, והוא יושב סימן מסר לבניו שישבו בניך בדין, אני ניצב עליהם. דרכו של העולם לומר שכאן גילה הקדוש ברוך הוא כמה חשובים הדיינים היושבים בדין. ואני בעניותי רוצה לומר ההפך. כאן גילה הקדוש ברוך הוא גילוי בדיוק הפוך. אתם יודעים מתי הקדוש ברוך הוא ניצב? כשהדיינים יושבים פתח האוהל כחום היום כמו אברהם אבינו כדי לחפש עוברים ושווים ולראות מה הם יכולים לתת להם. הקדוש ברוך הוא ניצב ואתה יושב מפני שאתה מבצע את שליחותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. הוא עומד לראות איך השליחות הזאת מתבצעת, במה דברים אמורים. אם אתה כאברהם אבינו לא מפסיק את שליחותך לשנייה, אלה הדיינים היושבים בבית הדין ודנים איך הם יכולים לתקן בעולם, מה הם יכולים לעשות, פתח האוהל כחום היום. הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הרתיקה, זה עוד סיבה, אפילו טכנית, פשוטה, להיכנס פנימה קצת. אבל הוא לא יכול. אם אין עוברים ושבים, הוא מחכה בחוץ לראות אותם. המדרש אומר, ורש"י לא מביא, כי רש"י מביא את רעיון הדמות, אבל לא את כל המדרש. המדרש אומר, שלח את אליעזר ואמר לו, תחפש אורחים, כבר יומיים לא באו בגלל הברית, לא רוצה שיתרגלו שאני לא נמצא. חזר אליעזר ואמר לו, אין. אמר, זהו שאומרים, אין אמון בעבדי, אי אפשר לסמוך עליכם. אני אשב לבד פתח האוהל כחום היום. ואז מופיע הפסוק הבא, וישא עיניו, וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. אומר רש"י, ניצבים עליו כמו השם ניצב עליו. מה זה וישא עיניו? למה זה חשוב? זה הפלא ופלא. וישא עיניו וירא והנה. מזכיר לנו משהו? גם בפרשה שלנו. וישא עיניו וירא והנה איל אחר נאחז. והנה בעברית פירושו תמיד זה כבר שם מזמן. וירא והנה. זה ברור שזה שם, רק לא ראית. וישא עיניו וירא והנה איל אחר נאחז בסבך, אומרים חז"ל, והנה איל מונח היה שם מששת ימי בראשית. הוא חיכה לזה. אתם יודעים מה זה שליח? מה זה אדם בסדר הגודל של אברהם? כולנו רואים אנשים. יודעים למה המלאכים נקראים אצל אברהם אנשים? זה פילי פלאות. לא כי אברהם קטן מלוט. בדיוק הפוך. כי אצל אברהם כל איש שהוא רואה הוא מלאך שבא לבצע איזו שליחות בעולם. אברהם שואל את עצמו שאלה אחת קבועה כל שנייה ושנייה. אם אני ממוקם פה, במקום הזה, בזמן הזה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני עכשיו? אפשר להסתכל על העולם ולראות את העולם טכנית. איך שואל אברהם את הנערים כשהם מגיעים למרגלות הר המוריה, מה אתם רואים? הם אומרים לו, הרים, חול. אפשר לשאת עיניים ולראות. אפשר להתרומם מהמקום שאתה נמצא ולהסתכל ללמעלה. וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים, הם נמצאים שם מזמן, אולי הם עברו על עוד 1,000 אוהלים באלומי ממרא, רק אף אחד לא ראה אותם. המלאכים האלה ממתינים לנו, זה לא מלאכים שש כנפיים, שש כנפיים לאחד. הגיע הזמן שנשתחרר מזה. לוט מתפעל כי הוא רואה מלאכים, יש להם כנפיים. יוסף מגיע לשכם, והוא מחפש את אחיו, נכון? וימצאהו איש, והנה יתועה בשדה. אז כשהיינו ילדים קטנים אמרנו, וימצאהו איש, כך לימדו אותנו בגן, זה המלאך. אחר כך כשנהיינו גדולים, אמרנו שהפשט הוא שזה בן אדם. אחרי זה הסכמנו שיש שתי אפשרויות. רחמנות. האמת היא בדיוק לא זה ולא זה ולא זה. העומק הוא, כל איש זה מלאך שמבצע שליחות. וימצאהו איש. את האיש הזה שלח הקדוש ברוך הוא, רק מה אתה והוא הולכים לעשות ביחד עכשיו? וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים. אבל בשביל זה צריך להיות במדרגה של שלושה אנשים ניצבים עליו. אדם רואה שלושה ערבים טועים בדרך. מבחינתו הם ניצבים עליו, כי הם שליחים של הקודש ברוך הוא, שבאו לגלות משהו בעולם. כמו השם ניצב עליו. וירוץ לקראתם. הראייה הראשונה היא לא סתם ראייה. מה אתה רואה? מה אומרת לך הראייה בעולם? מה משמעות מה שאתה רואה בעולם? זה כבר השלב של הראייה הראשונה אצל אברהם. עכשיו מגיעה הראייה השנייה, וזה מופלא. וירוץ לקראתם, אומר רש"י, ראה אותם שהם לא רוצים להטריח אותו. אמר, אני ארוץ לקראתם. זה כבר ניסיון להיכנס לעולם שנמצא בו השני. אבל לפני כן פשוט תראה שהוא קיים. ליד כמה אלפי אנשים אנחנו עוברים ולא רואים בכלל את קיומם כל יום. עכשיו מגיע הוויר השני. הם רוצים משהו, אבל אין להם אומץ להגיע אליי. איך אני מגיע אליהם? זה מפגש מלאכים. זה מפגש בין מלאך למטה למלאכים שבאו מלמעלה. מה עושים המלאכים האלה כשהוא רץ לקראתם מפתח האוהל? מה הם עושים? סוף פסוק ב', וישתחו ארצה. אנחנו מבינים מה קורה פה? המלאכים משתחווים ארצה. המלאכים אומרים, אתה במדרגה הרבה יותר גבוהה מאיתנו. אתה מהארץ ונעשית למלאך. וצריך להבין את זה עוד בצורה הרבה הרבה יותר פשוטה. קודם כל, לעוד מושג אחד, פתח האוהל. מה עושה פה פתח האוהל כל הזמן? השליח, כשהוא שליח של הקדוש ברוך הוא, הוא מגיע לכל מקום בעולם. אין פינה ששלוחים לא צריכים להיות בה. אבל כדי שהוא יהיה שליח אמיתי, הוא ניצא כל חייו בפתח האוהל. האוהל איתו. הוא את כוחו מקבל מהאוהל, כי אם הוא שליח של בית המדרש שלו, אם הוא שליח של הבית שלו, הוא לוקח איתו את זה, הוא נמצא בחוץ. אולי למי שבא מבחוץ הוא נראה בחוץ, אבל הוא לא בחוץ, הוא בפתח האוהל. אגב, כשישאלו אותו המלאכים, איה שרה אשתך? והוא יאמר, הנה באוהל, ורש"י יגיד, צנועה היא, אנחנו נחשוב שהוא בורח פה מהפשט. אנחנו פשוט לא יודעים לקרוא עברית. הנה זה כמו מה שאמרנו מקודם. העברית הייתה צריכה להיות, איה שרה אשתך, והתשובה הייתה צריכה להיות, באוהל. הנה באוהל פירושו, ככה זה מששת ימי בראשית. אני פתח האוהל וכל הכוח שלי נובע ממנה. מהנה באוהל. ויאמרו אליו, איה שרה אשתך. דיברנו יותר מפעם על המילה הזאת. לא ויאמרו אליו, איפה שרה. כמו הגידה נא לי איפה הם רואים, או איפה ליקטת היום. אלא איה שרה אשתך, כמו אייקה אי הבל אחיך. איה הסה לעולה, איה אלוהי חמת וארפד. איה בעברית זאת שאלה רטורית. אייקה שואל הקדוש ברוך הוא כדי להיכנס בדברים. השליח בא מכוח רוח הקודש של שרה שנותנת לו את הכוח כל הזמן, מכוח זה הוא ניצב פתח האוהל. ויאמרו אליו, איה שרה אשתך, ויאמר הנה באוהל. וצריך לקלוט פה אולי את הנקודה הכי כללית. ויירא אליו השם, באו לספר לנו שהקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם אבינו, והשאלה היא למה זה כל כך חשוב. אבל ודאי שהתורה באה לספר שאברהם אבינו זוכה בגילוי השם. איך? אם היו פונים אליי ושואלים אותי, נו, איך זכה אברהם אבינו לגילוי השם? תן ציור, אם לא היו מספרים לי. הייתי חושב, חלומות גדולים. שינה מיוחדת בלילה, קבולה, דברים אדירים. הוא עוסק בהכנסת אורחים. הוא פשוט עסוק בקידום אישי, אנושי, מוסרי, רוחני. הוא עסוק בהכנסת אורחים, ואז יש לו התלבטות בין הכנסת אורחים לקבלת פני שכינה. המדרש אומר במקור שלוש, שלושה אנשים, להלן קורא אותם אנשים. המדרש הזה נמצא לגבי לוט. על ויבואו שני המלאכים סדומה. אז אומר המדרש להלן, הכוונה היא אצלנו, קורא אותם אנשים, וכאן קורא אותם מלאכים. אלא אמר רבי אלכסנדרי, אצל אברהם היו אנשים. למה? שהיו מלאכים מצויים בביתו של אברהם. זה לא כל כך מרגש. מלאכים מצויים בביתו של אברהם. הוא שליח. הוא מוקף שליחים. הוא מלאך. שנאמר צופיה הליכות ביתה, שהיו הולכי ביתו של אברהם מלאכים. צופיה הליכות ביתה. הרי את כל הפרק הזה דורשים חז"ל על שרה אימנו. פיה פתחה בחוכמה, שהכל הכל על שרה, צופיה, הליכות ביתה, בבית הזה מסתובבים המלאכים והוא רואה אותם כאנשים. ועל ידי שהיו מצוי במלאכים, נדמו לו בדמות אנשים. חז"ל בפרשת העקידה, מתארים במדרש תנחום המופלא, הערה אחת קטנה. אצלנו בפרשה שלנו, העקידה, כתוב שם, ויקרא מלאך השם, ויאמר אברהם, אברהם, ויאמר הנני, ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. פסוק אחרי זה כתוב, ויקרא מלאך השם שנית מן השמיים, ויאמר בי משבעתי נאום השם, כי יען אשר עשית את הדבר הזה, ולא חסכת את בנך את יחידך ממני, כי ברך ברכך וכו'. אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, נכון? ולא חסכת את בנך את יחידך. חז"ל שואלים, למה המלאך קורא לאברהם? למה לא הקדוש ברוך הוא? חז"ל עונים בדרכם שלהם. אבל הזכרנו פעם את דברי ספורנו. ספורנו אומר את הפסוק, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה ולא חסכת את בנך את יחידך ממני, אומר המלאך, לא הקדוש ברוך הוא. זה לא המלאך בשם הקדוש ברוך הוא, זה המלאך בשם עצמו. על פי ספורנו, באמצע פרשת העקדה יש גם שיחה אחת של המלאך. בא המלאך ואומר, אברהם, כשאני רואה לאיזה ביטול רצון של הקדוש ברוך הוא, שלך אתה מגיע, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה יותר ממני. לא הבנתי אף פעם למה בכל זאת החליטו לבחור בכם. עכשיו אני תופס. אני לא הייתי יכול להגיע לזה. וישתחו ארצה. אתה רוצה להבין איך אברהם אבינו מבצע את השליחות שלו, איך מגיע אדם לשנות עולם, לעשות מהפכה עולמית, לקרוא בשם השם אל עולם? תעבור על כל הפרשה הזאת. אולי אז תבין למה השליח תפקידו לא רק לקרוא לרוחניות, אלא גם לדאוג לפת לחם, לבסעדו לבכם. כי אם היה מדובר פה במקצוען שתפקידו להביא כמה שיותר מאמינים בעולם, אז היה לו הישגים לא רעים. הוא יכול באמת ללכת לנוח חצי שעה. אבל אם מדובר בשליח שמבטל את דעתו בפני דעת המשלח, אז כל עוד יש איזה עובר דרך אחד שעוד לא הגיע לשם השם אל עולם, מה זה משנה שכבר הוא הצליח עם 100,000 קודמים, ומה זה משנה שהוא יצליח עם 100,000 הבאים? האחד הזה עכשיו הוא הפרויקט שלו. אולי הוא יכול לעזור לאדם אחד. הוא שליח, אז הוא צריך לשבת פתח האוהל כחום היום, כשכל המציאויות משתנות, כשכל הקונספציות משתנות, כשהכל משתנה בעולם, והוא נמצא במציאות הכי פחות טבעית, הכי פחות נוחה לשליחות. אבל הוא יושב ומחכה לראות אולי יש עוברים ושבים. והוא נושא עיניו ורואה, והנה שלושה אנשים. רש"י מבקש לקחת אותנו עם המדרשים האלה יד ביד, כדי להבין מי זה המושג הזה של השליח הגדול של העולם, שעושה את המהפכה בעולם. כי אסור לשכוח את זה. 2,000 שנה לפני אברהם אבינו, כבר אמרנו יותר מפעם, היו הרבה מאוד אנשים גדולים. אדם ושם ועבר וחנוך ומתושלח ונוח. אבל עוד לא היה שליח שהיה אחראי לטעת אשל ולקרוא שם, בכל שם שהוא, בשם השם אל עולם. ויתן אל הנער וימהר לעשות אותו. עוצר רש"י ואומר, יש כאן עכשיו ישמעאל. גם הוא צריך להיות קשור לפעולה הזאת. בבית הזה של השליח, בבית הזה שבו מתבצעת השליחות, הכל אומר את השליחות הזאת. ויאמר שוב אשוב אליך, אגב אולי עוד פסוק אחד, זה ממש מדהים. כתוב בפסוק ה', ואקחף את לחם, וסעדו לי בכם אחר תעבור. עכשיו תראו את הפסוק. כי על כן עברתם על עבדכם. מה פירוש כי על כן עברתם על עבדכם? רש"י אומר, ופה תראו עד כמה רש"י נאלץ להיות פשט, כי על כן עברתם על עבדכם, כיוון שעברתם פה, אז אני אתן לכם פת לחם וסעדו לבכם. אבל חז"ל אומרים פה אחרת לגמרי, מקור 3א, כי על כן עברתם על עבדכם, אמר רבי יהושע ברבי נחמיה, מיום שברא אתכם הקדוש ברוך הוא הייתם מוזמנים לבוא אצלי, כי על כן עברתם על עבדכם. איך דעת אמר כמו שכתוב יהי כן השם עמכם, שפרעה מבין בסוף. כי על כן עברתם על עבדכם, אומרים חז"ל הפשטו, למה בעצם הקדוש ברוך הוא הפגיש שני אנשים בעולם? למה הוא הפגיש ביני לביניכם? הוא הפגיש בינינו כדי שנגלה משהו אחד לשני. הוא הפגיש בין שלושה אנשים טועים בדרך לאדם שיש לו אוהל, ובאוהל יש קמח ובן בקר. למה הוא הפגיש אותם? כי על כן עברתם על עבדכם. ואולי עוד דבר אחד. כשהוא מתחיל לדבר איתם, הוא אומר להם, בפסוק ד', יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם והישענו תחת העץ. יוקחנה מעט מים. מעניין מאוד. אל הבקר רץ אברהם. נכון? את הפת הוא הולך להביא לבד. ואקחה פת לחם, ואקחה. אבל מים, איך כתוב? יוקחנה. רש"י פתאום, עוד פעם, נראה איזו מין דרשה, יוקחנה מעט מים, כותב רש"י, יוקחנה על ידי שליח. זאת אומרת שאברהם מינה מישהו אחר שיביא את המים. תראו מה כתוב פה. והקדוש ברוך הוא שילם לבניו על ידי שליח, שנאמר, וירם משה את ידו ויח את הסלע. רש"י מוזר מאוד, מה זה עושה פה בפשט? יוקחנה מעט מים על ידי שליח, נכון? חייבים להגיד כך בפשט. פת לחם הוא הולך להביא לבד. מים הוא שולח שליח. בעל ספר חסידי מסביר שזה הפשט חייב להיות כך, בגלל שפת לחם, חובתו של בעל הבית לבצוע. בעל הבית בוצע, נכון? ונותן לכולם. אז אקח פת לחם וסעדו לבכם. הוא גם מביא את הבקר ואת הכל. המים נמצאים רחוק. אומר רש"י, הם עצמם ודאי לא היו מרשים לאברהם לקום ולהביא את המים מרחוק, לשאוב מהבאר את המים. לשלוח אותם הוא לא יכול, כי זה לא הכנסת אורחים. אין לו ברירה אלא לשלוח שליח. אגב, בעלי המוסר מסבירים למה מהכל הוא מביא כל כך הרבה ומהמים מעט. יוקחנה מים, מה אכפת לך יוקחנה מעט מים? בעדינות לא רגילה, בעלי המוסר אומרים, והשליח מסכן, לא צריך להתחשב בו שלא יסחוב. מה, יוקחנה הרבה מים, כל הכבוד, נו, והוא יתמוטט. אז יוקחנה מעט מים, אני, כולנו, גם הוא אורח, כולנו אורחים פה. אבל בעצם אין לו ברירה אלא לשלוח שליח. ותראו מה רש"י אומר, על זה הקדוש ברוך הוא שילם לנו. איפה הוא שילם לנו? זה פרשה נוראית מה שרשי מצטט. במי מריבה. וירם משה את ידו במטהו ויח את הפלע. אז אולי המטה היה השליח של משה. במקום שמשה ידבר אל הפלע הוא ישתמש במטה. כך או כך הפירוש הוא בקיצור. החטא של משה. מה שלא נכנסנו לארץ עם משה רבינו. על מה זה? אנחנו מקשיבים מה כתוב פה, על מה זה? על זה שאברהם אבינו, בתוך כל סיפור הכנסת האורחים של פרשת וירא, את המים דאג על ידי שליח. רגע, אבל לא הייתה ברירה אחרת. הוא לא יכול ללכת לבאר. הספר חסידים אומר, אם הוא היה אומר להם, אביא לכם מעט מים, או אביא לכם מים, זה נקרא גניבת דעת. כי הרי אתה יודע שהם יגידו מה פתאום וילכו להביא לבד. אנחנו הרבה פעמים אוהבים את הגניבה הדעת הזאת בהכנסת אורחים. אבל זה אסור. אז אני חייב, אגב, זה בכלל תראה התלאות. הרי מה הוא מציע להם בהתחלה? ואקחה פת לחם וסעדו לבכם, אחר תעבורו. הוא לא הציע להם שניצל. אחר כך הוא הולך להביא בן בקר, רך וטוב. אבל הוא הציע להם פת לחם. כי הוא אומר מאה. אז מה אתה בעצם רוצה ממנו? יוקח נא מעט מים, הוא אומר שהוא הולך להביא מים, מה אתה רוצה? יש לו ברירה אחרת. ואומר רשי, יוקח נא מעט מים, על זה משלמים לדורי דורות הבנים, אחר כך, שהם זוכים לקבל את המים על ידי שליח ולא על ידי המקור. צריך להבין, אתם מבינים מה ההשפעה של שליחות בעולם? אברהם אבינו כשהוא שליח שמתבטא לגמרי לקדוש ברוך הוא, הוא מעביר את זה לכל העולם כולו, לכל ההיסטוריה. במקום שטיפ טיפה השליחות נפגמה, זה משפיע בהמשך על כולנו. ובסוף, פתאום אומר רשי, פסח היה. ובזה נעמוד. פסח היה ואתה מתפלא, זה כבר באמת, גם לא נצרח בפסוק. אבל רשי לדרכו רוצה שנבין את הרעיון, רשי לא אומר פסח היה ופרעו כבר אמר להוציא את בני ישראל ממצרים, יהיה עוד כמה מאות שנים לשם. רשי בא להגיד, פעם הערכנו בזה הרבה הרבה בפרשה של לוט. לא רק המצות שם זה פסח. כל הפרשה של לוט. היא פרשה של פסח. כל הפרשה של לוט היא מקום שקוראים לו סדום, שבני האדם נמצאים בו ומאמינים שאי אפשר לשנות את המציאות יותר. זה מה שיש, וזה לא הפיך. אין שום סיכוי. והקדוש ברוך הוא מחליט להשחית את העיר. וכל הפרטים בפרשה של לוט, למדנו פעם את הפרק הזה בהרחבה, אי אפשר להיכנס לזה בכלל עכשיו, ממש מקבילים לפרטים ביציאת מצרים. זוכרים, ויתמהמהו, ויתמהמה אצל לוט. הכל שם, יוצאים מהעיר, והיא הבוקר והאנשים שולחו. עומדים האנשים שם ומכים בסנברים את הפתח, ומי שנמצא מעבר לפתח שורד, ומי שנמצא מחוץ לפתח, ממש כמו פסח. הכל אותו סיפור, הפתח שהקדוש ברוך הוא פוסח עליו, ובשני המקומות אומר רשי פסח היה. והרעיון הוא כל כך כל כך פשוט. לא פסח היסטורי. הרעיון של פסח. הרעיון שיש בעולם בני חורין שיכולים להציל את העולם ולשנות את המציאות, ונושאים עיניהם ורואים אנשים בעולם. הרעיון של פסח, הרעיון של פסח שמכוחו יש התחייבות, שגם אם אתה בן 100 ושרה בת 90, למועד הזה כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. אם אתה רוצה להבין מאיפה מגיעים אל הדבר המופלא הזה, אל הנס הגדול הזה, מהדמות הזאת שביטלה את כל ישותה ונהייתה לשליח שעושה שליחותו של המשלח, לשליח שלא יכול שלא לעשות את השליחות. לכן ויירא אליו השם. כל הפרשה הזו שבאה לגלות את הדמויות האלה של אברהם ושרה, נקראת על שם זה שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליהם. ויירא. למה הוא מתגלה? בגלל שהחיים שלהם הם החיים הכי פשוטים, הכי טבעיים, של גילוי שם השם כל הזמן. של מציאת אותה נקודת טוב, אותה נקודת אור, לאורך כל הדרך. זו, נדמה לי, משנתו הפשוטה של רש"י כאן. פסוקים שבאים כאילו הם מיותרים, ולא באו אלא כדי ללמד אותנו כיצד אנחנו מגיעים לאותן פרשיות גדולות, מלאות הוד, שבאות לאנשים האלו שהצליחו להיות שליחים, שביטלו דעתם ביטול גמור מוחלט לעולמו, לדעתו, לרצונו של המשלח. ערב טוב ומבורך.